שלום למאזינים, אנחנו בפרק חדש של הפודקאסט מה לחשוב של גופמן קריאיטיב, והיום אנחנו מארחים את דוקטור נורית גל. נורית היא המנכ"לית והבעלים של חברת הייעוץ E-Energy, שעוסקת בשירותי ייעוץ לחברות אנרגיה ולצרכני חשמל גדולים. היי נורית.
שלום ישראל.
היום אנחנו נעסוק ברפורמה המבנית במשק החשמל, ובמעבר למודל שוק בתחום ההספקה. ואני רוצה לציין שהקלטנו עם נורית את הפרק הכי פופולרי בפודקאסט שלנו לפני שנה בערך, והיום אנחנו נפגשים שוב. עוד ונתחיל.
זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב. על השראה ומציאות.
היי נורית.
שלום ישראל.
היום אנחנו מדברים על נושא שלאחרונה הוא המון המון בכותרות, לא רק בהקשרים הספציפיים של הרפורמה, אלא גם בהקשרים היותר רחבים שלו, וזה בעצם נושא האנרגיה. אז כשאנחנו מדברים על הרפורמה המבנית במשק החשמל, על מה אנחנו מדברים?
ניקח אותך הצעד אחד אחורה לפני הרפורמה. חברת חשמל קמה כמונופול, כלומר חברה אחת שסיפקה את כל שירותי החשמל. היא הקימה תחנות כוח, יצרה חשמל, הקימה רשת, חילקה את החשמל לנו הצרכנים, ובסוף הפיקה לנו גם את חשבון החשמל. והמבנה הזה היה מקובל ברוב מדינות העולם, בדרך כלל חברה שהיא מונופול והיא בבעלות הממשלה. מתחילת שנות ה-90, מדינות התחילו לפרק את משקי החשמל שלהם למקטעים, ככה שחברות פרטיות יעסקו בייצור החשמל ובמחירה לצרכנים, והמונופול יצטמצם בעיקר לפעילות של הקמת הרשת, רק זה יהיה מונופוליסטי, וניהול המערכת, הפעולה של תכנון ואיזון של משק החשמל, רק זה נשאר בידי המונופול. גם ישראל, לפי חוק מתחילת שנות ה-90, התחילה לחשוב על זה ולעסוק במבנה המשק, אבל בגלל התנגדויות של הוועד, יציבות של הממשלה, סיבות שונות, הרפורמה לא התרחשה בישראל במשך הרבה שנים, וקרתה הפירוק הזה התרחש רק ב-2018.
את בעצם אומרת שהבסיס, נאמר, לעיכוב בהפרדה, הוא לא בסיס טכנולוגיה, אלא הוא בסיס מבני תרבותי, נקרא לו.
כן, פוליטי אפשר לקרוא לו אפילו. כי הלקח והצורך בהפרדה נלמד בכל העולם. למה להפריד? אז הדבר, המדינה שבה התרחשתה הפרדה הכי מסודרת, הכי מדוברת, היא אנגליה. אנגליה משנות ה-70 סבלה ממחירים יקרים מדי של החשמל, מנטייה חזקה מדי להשתמש בפחם, למרות שהתגלה גז בים הצפוני. ואז באה גברת הברזל, מרגרט תאצ'ר, ואמרה, אנחנו נפרק את המונופול, וגם הצליחה לעשות את זה. והרבה תיאוריה נבנתה סביב מה שהתרחש באנגליה. אז הרעיון שם זה שאם רוצים להכניס טכנולוגיה חדשה, ולא רוצים שחברה אחת יהיה לה כוח כל כך חזק, לשלוט במשאב החיוני הזה שנקרא חשמל, אז כדאי לפרק את היצור ככה שחברות שונות ישלטו בו, ותתקיים תחרות ביניהם. השאלה מי מקים את התחנה הבאה, היא תיקבע בתחרות. מי מייצר עכשיו את הקילוואט שעה הבאה, גם הוא יהיה תחרותי, והתחרות הזאת תתקיים מדי שעה במשק החשמל. ובסוף גם השאלה מי ימכור לנו את החשמל בבית, מי יקנה עבורנו את החשמל וימכור לנו, גם פה אפשר להכניס תחרות. אבל צריך גברת ברזל כדי ליישם את זה, ולכן בישראל זה לקח קצת יותר שנים.
אחת הטענות שתמיד מדובר בהן בתהליכים מהסוג הזה במדינת ישראל, זה שבאנגליה, אנגליה היא מדינה גדולה ויש בה בשר. ופה אנחנו מדברים על בסך הכל מדינה קטנה, עם מאוד מרוכזת ברמה הגיאוגרפית, ואין פה כל כך בשר לתחרות.
אז הטענה מעניינת, ישראל הרבה פעמים נסבכה על אירלנד כמודל למשקי חשמל, ושם משק החשמל קטן יותר, והתחרות התקיימה בהצלחה הרבה לפנינו. גם מדינות שונות באירופה התקיימה בהם תחרות עוד לפני ישראל, וישראל אולי תופסת את עצמה כקטנה, אבל במונחי חשמל היא לא קטנה בכלל. יש פה מספיק כושר יצור, כך שאפשר יהיה לחלק אותו בין 5 חברות או 6 חברות גדולות, ולקיים ביניהם תחרות משמעותית.
עכשיו, אני מבין שאנחנו לא הולכים בעצם לחלוקה ל5 או 6 חברות גדולות, אלא אנחנו הולכים למודל שהוא קצת אחר.
אז בואו נראה רגע ממה מורכבת הרפורמה ולאן הגענו. אז ב-2018 נקבע קודם כל להפריט את מקטע הייצור. מה זה מקטע הייצור? זה החלק של משק החשמל שמתייחס לתחנות הכוח. בישראל יש תחנות כוח שעובדות על פחם, תחנות שעובדות בגז ואנרגיה מתחדשת. האנרגיה מתחדשת היא מראש קמה כמשהו פרטי, חברת חשמל לא עסקה בזה מראש בהגדרה. בתחום תחנות הגז יש תחנות שהן בבעלות חברת חשמל, בחלק שמראש קמו כפרטיות. ברפורמה נקבע שהתחנות בגז של חברת חשמל, חלק משמעותי מהם ימכר לחברות פרטיות. ונקבע תהליך מכרזי שבו מדי כשנה, שנה וחצי מועמד אתר שלם למכירה, וחברות פרטיות ניגשות רוכשות וקונות. והדבר הזה קרה בהצלחה רבה, כבר 3 אתרים נמכרו בסכומים מאוד משמעותיים, והתחנה הרביעית, תחנת הכוח אשכול, שהיא גם הגדולה, בעלת השטח הגדול ביותר, היא מועמדת כרגע למכירה, ובסביבות חודש פברואר הקרוב אמור להיקבע זוכה במכירת התחנה הזו. אז החלק הראשון של הרפורמה, מכירת תחנות כוח, הפרטה שלהם, מתקיים בהצלחה מאוד מאוד משמעותית. החלק השני היה להפריד חלק שרבים לא שמעו עליו בכלל, והוא חלק מאוד משמעותי ממשק החשמל, וזה ניהול המערכת. אז ניהול המערכת הוא קיים בכל משק חשמל, מדובר ביחידה לא מאוד גדולה, לשם השוואה יש שם 300 עובדים, לעומת בערך 12,000 שהיו בחברת חשמל כשהרפורמה נקבעה, אבל היחידה הזו היא המוח של משק החשמל. היא עושה שתי פונקציות ממש ממש קריטיות. הראשונה זה לתכנן קדימה, מה יקום במשק החשמל, איפה יקומו קווי רשת, מאיזה סוג, איפה יקומו תחנות כוח, באיזה גודל, את מי הם ישרתו, זה התכנון קדימה של משק החשמל, והחלק השני זה בכל רגע לאזן את היצור עם הביקוש של הצרכנים. חשמל, בשונה מתשתיות אחרות, כמו מים וגז, הוא חייב להיות מאוזן. אם יש יותר יצור או פחות יצור, התדר יסטה מהתדר המותר, ותהיה פה על עתק. כלומר, הפסקת חשמל שאי אפשר להשתקם ממנה. אז מנהל המערכת זו אותה יחידה שעושה בדיוק את הפונקציה הזו כדי לוודא שהכל מאוזן. עכשיו, היחידה הזו קמה כחלק מחברת חשמל, וברגע שהתחנות החלו להימחר, לא התאים יותר שהחלק המוח יישאר בבעלות המונופול, וכך שחלק מהתחנות הם של המונופול וחלק מתחרות במונופול. אז הובן שהמוח הזה חייב להיות חברה נפרדת לגמרי, שלא מחזיקה באף תחנת כוח. אבל הפעולה של להפריד את המוח מתוך חברת חשמל הייתה פעולה מאוד מאוד קשה, כי אם זה עובד לא נכון, ברגע אחד החשמל לא מתפקד בישראל. ובכל זאת נקבע ובוצע בהצלחה, והיום זו חברה ממשלתית נפרדת, קוראים לה נוגה, והיא מתפקדת היטב כחברה נפרדת מחברת חשמל. החלק האחרון ברפורמה הייתה לעשות תחרות בחלק של למכור לנו הצרכנים את החשמל. זה החלק שהוא הכי קל טכנית, כי זה חלק שבו מישהו רוכש חשמל ומוכר לנו את הצרכנים את החשמל, מציע לנו מחירים שונים, מציע לנו שירותים נוספים, ונקבע שגם החלק הזה יהיה תחרותי, והתחרות הזו היא זו שרק כרגע מתחילה להתממש.
אז נדבר רגע, נעבור על המקטעים, נדבר כן. על המקטע הראשון.
כן.
אנחנו רואים את זה עכשיו, למשל, בלחימה באוקראינה, שיש גם כמדינה, יש לנו אינטרס ביתירות ברשת החשמל. באוקראינה רואים את זה היטב, כי למרות הפצצות רוסיות חוזרות ונשנות, עדיין יש ניתוב בין הרשתות, והמדינה ממשיכה ברמה כזו או אחרת לחיות חיים סבירים. יתירות היא משהו שהוא מנוגד בהגדרה לצד הכלכלי, כי בסופו של דבר בעל תחנה פרטי, האינטרס שלו זה לייצר כמה שפחות ולהרוויח כמה שיותר. איך בעצם אנחנו כמדינה מפקחים על המשאב הזה ודואגים שתהיה יתירות במשק האנרגיה?
אז אתה צודק, היתירות היא באמת חשובה. בישראל נשמרת, מקובל לשמור יתירות של בערך 20%, והיא באמת נשמרת בישראל. איך זה מתממש? אותו פונקציה של ניהול מערכת, חברת נוגה שהזכרתי, תפקידה בין השאר זה לקבוע תוכנית שכוללת גם מה היתירות הנדרשת של ייצור החשמל בישראל. הם קובעים כמה כושר ייצור, כמה הספק של תחנות כוח אנחנו צריכים. עכשיו, כשחברת נוגה קובעת שנדרשת עוד תחנה נוספת, כי הביקוש גדל והיתירות מצטמצמת, אז אמור להתבצע מכרז להקמת תחנה חדשה. למשל, בישראל צפוי מכרז באתר סורק, המדינה הכשירה קרקע, תכננה אותה, כדי שאפשר יהיה להקים בתחנת כוח. נוגה, או חברת ניהול המערכת, קבעה שהתחנה נדרשת, קבעה גם באיזה גודל ואיזה טכנולוגיה, ובמכרז הזה השתתפו חברות שונות שהן מתחרות על ההקמה. אז את קביעת היתירות אנחנו לא משאירים לשוק לקבוע, אלא עדיין קובעים בצורה ריכוזית ממשלתית.
זאת אומרת, אבל ברמת התחנה בודדת, הרי בסופו של דבר התחנה בודדת, ותקני אותי אם אני טועה, יכולה גם ביתירות של 20%, יכולה בעצם להפיל באופן חלקי את הרשת.
אז היתירות מתייחסת לכמה כושר ייצור יהיה עודף מעבר לשיא הביקוש בישראל. שיא הביקוש בישראל הוא בערך 14,500 מגוואט, בישראל כרגע מותקנים 18,000 מגוואט. אבל הביקוש גדל בקצב של בערך 3% בשנה, זה הרבה מאוד. זה אומר שבתוך עשור יש פה עשרות אחוזים נוספים של ביקוש, ולכן צריך להקים עוד תחנות כוח. עכשיו, כל תחנה כשהיא פועלת, היא עצמה שומרת על יתירות רגעית, היא לא מופעלת בשיא כושר הייצור שלה, כדי שמנהל המערכת, אותה חברת נוגה, ידע להעלות או להוריד את העומס לפי
הצורך. ואותה יתירות רגעית נקבעת
על ידי גם מנהל המערכת, גם על ידי אותה הנוגה. אז היתירות נשלטת בצורה המרכזית. עכשיו, אתה צודק בזה שכשיש יתירות, הרווחיות של היחידות עשויה לרדת, ובאמת נלמד מהעולם שהיתירות היא חשובה גם לתחרות. ברגע שהביקוש עולה ואין יתירות, יש חשש לניצול של זה על ידי השחקנים בשוק ולעלייה של המחירים, אז זה עוד סיבה למה לשמור על יתירות. מצד שני, כדי לא לפגוע ביצרנים, אז מבטיחים להם תשלום שנקרא תשלום זמינות. זה כמו בשפה של בני אדם, עם משכורת קבועה שהתחנה מקבלת, שמבטיחה את הכדאיות שהתחנה תוכל להתקיים, להחזיר את החוב שהיא לקחה, לתחזק את התחנה. ובנוסף לאותו תשלום זמינות, התחנה גם מתחרה מדי יום על הזכות לייצר אנרגיה. מי שמייצר אנרגיה, אז צפוי לו עוד רווח. וככה שומרים על מצד אחד היכולת של התחנות להתקיים, מצד שני הרווחיות לא נפגעת.
ובצד התחזוקה של התחנה, הרי שוב פעם, אפילו פרטי, האינטרס שלו הוא לאו דווקא זהה לאינטרס של המדינה בתחום הזה.
אז האינטרס הוא לשמור על התחנה זמינה, כי אותו תשלום זמינות הוא משולם לפי ההספק הזמין. אז יצרן שלא ישקיע בתחזוקה של התחנה שלו, הזמינות שלו תיפגע, והוא פשוט יקבל פחות תשלומי זמינות. ויש מנגנונים שונים שבודקים שכשהיצרן מצעיר כמה הוא זמין, אז אם זה לא הצהרת אמת, הוא ישלם על זה כנסות, ונבנתה מערכת כלכלית שנלמדה מהעולם, שהיא דואגת שהיצרנים יהיה כדאי להם לתחזק את התחנות. ובינתיים נראה שזה עובד טוב, התחנות הפרטיות מתוחזקות והזמינות שלהם היא נחשבת גבוהה מאוד.
ואיך כל הרי המשק הזה הוא בנוי בעצם לתפקד בשגרה וגם לצערנו בחירום? אז את מודל השגרה הבנתי, איך התפקד המודל החירום?
אז באופן דומה מאוד, זאת אומרת, קודם כל אנחנו רוצים להבטיח על ידי הצבא ככה שתחנות לא ייפגעו, ונקווה שכך יקרה, אבל השאלה איזה תחנה פועלת, מתי, איך מוזרמת האנרגיה ברשת, כל זה נשלט על ידי חברת ניהול המערכת, ולכן בשגרה כמו בחירום, החברה דואגת שאנחנו נעמוד ונייצר את מה שנדרש.
עכשיו, החברה, אם אנחנו רגע נעבור למקטע הבא, שזה הליבה, הליבה בעצם נשארת בשליטה של המדינה או בשליטה של חברת חשמל או...
למה אתה קורא ליבה?
נוגה.
אז חברת ניהול המערכת, חברה ממשלתית, והיא תישאר כזו.
בבעלות חברת החשמל?
לא, אלה חברות אחיות. שתי החברות הן בבעלות הממשלה, אבל הן חברות אחיות. אף אחת היא לא הבעלים של השנייה, ובכוונה גם. כי אם חברת חשמל תהיה הבעלים של ניהול המערכת, אז זה ייצר הטעיה בתחרות. ולהפך, אם חברת ניהול המערכת תחזיק בחלק ממקטעי הרשת בתחנות כוח, זה עשוי להטות את שיקול הדעת שלהם. לכן שומרים אותם כך שאין להם אף אינטרס. הם מקבלים תשלום שנקבע מכולנו בתעריף החשמל, ויש להם, התמריץ שלהם הוא פשוט לעשות את מה שטוב למשק.
רגע, אז במודל הזה, מה בעצם הפונקציונליות שנשארת לחברת החשמל שאנחנו מכירים היום?
אז חברת החשמל היא נקבעה בהחלטת הממשלה שהיא המונופול הרשת, זאת אומרת רשת החשמל, רשת ההולכה, רשת החלוקה, כל הקווים שאנחנו רואים בחוץ. חברת החשמל יש לה את הבלעדיות להקים את הקווים האלה, ולתחזק אותם ולהפעיל אותם, למעט אזורים מאוד מצומצמים בארץ, בקיבוצים. זה מין, הם נקראים מחלקים היסטוריים, הם הקימו רשת בעבר, ומותר להם להמשיך ולהחזיק אותה. אבל כל שכונה חדשה שקמה, חיבור חדש של אנרגיה מתחדשת שצריך לקום, כל זה רק חברת חשמל עושה. חוץ מזה, היא מחזיקה את תחנות הכוח הפחמיות, היא בתהליך של להסב אותם לגז טבעי, ויש לה עוד מעט תחנות שפועלות בגז, וכחלק מהרפורמה ניתנה לה מין זכות אחרונה להקים עוד תחנות כוח חדשות. למעשה כרגע...
שאותן היא תחקיר, תמכור...
אז כרגע לא, כרגע הם שלה, אבל הרפורמה הזו היא נקבעה עד לשנת 2025, ובעצם הקלפים פתוחים על השולחן לעשות עוד רפורמה ב-2025.
זאת אומרת, כרגע תישאר כשחקן נוסף, אחד השחקנים בתחום הייצור, הגדולים בתחום הייצור, והשחקן הבלעדי בתחום ההולכה.
בדיוק, ההולכה והחלוקה, כל מה שקשור לרשת, וגם בתחום הספקת החשמל לנו הצרכנים עדיין מחזיקים נתח שהוא גדול. ביצור זה מאוד מעניין לראות, חברה שלפני עשור בערך יצרה 100% מהחשמל, כשאנחנו גדלנו, היה ברור שהייצור הוא של חברת חשמל. כבר השנה, כאילו 2023, פחות מחצי מהחשמל מיוצר על ידי חברת חשמל. חלק קטן מזה זה אנרגיה מתחדשת, היא השנה תגיע ל-10%.
אגב, את זה 10%.
כן, ונכון, נחצה את זה השנה. והיתר זה תחנות פרטיות בגז טבעי, או תחנות שקמו על ידי שחקנים פרטיים, או תחנות שהיו של חברת חשמל ונמכרו. והמגמה הזו של להקטין את החלק של חברת חשמל בייצור, היא מתממשת, ומאוד מהר. הרפורמה נקבעה ביוני 2018, אנחנו ערב 2023, וכבר נתח מאוד מאוד משמעותי מהייצור בישראל ופרט.
עכשיו, על אסתמה הלך בעצם מתפקד.
אמם? המחירה לצרכנים?
כן, החיבור של הצרכנים.
אוקיי. אז פה יש כמה סוגים של הסדרי הספקה לצרכנים שמתרחשים. בוא נבדיל קודם כל בין שני מושגים שלפעמים יש בלבון ביניהם, בין חלוקת חשמל לצרכנים לבין פעילות ההספקה לצרכנים. חלוקת חשמל זה כל משהו פיזי. זה קו הרשת שמביא את החשמל עד לבניין, עד לבית שלנו, הבניין שאנחנו כרגע יושבים בו, והמונה שממש סופר כמה חשמל אנחנו צרכנו. אז זה היה ונשאר רק חברת חשמל, רק היא מביאה חשמל אל הבית. לפי הרפורמה. אבל החלק של למכור את החשמל לנו הצרכנים, הפעולה העסקית הזו של המחירה, היא יכולה לעשות על ידי חברות שונות. עכשיו, בעבר, שוב, גם זה היה רק חברת חשמל, היה ברור שיש 103, יש חשבון לחברת חשמל, קונים ומשלמים רק לה. מ-2013 פועלות בישראל חברות חשמל פרטיות שהקימו תחנת כוח, וכחלק מהזכות להקים תחנה, ניתנה להם גם זכות למכור את החשמל לצרכנים. הם מכרו רק לשחקנים מאוד גדולים, הם מכרו למשרד הביטחון, לחברת מקורות, לקניונים גדולים, למבני משרדים גדולים, ולא לנו הצרכנים בבית. והם השיגו נתח שוק של בערך 20% מהמחירות היו של השחקנים האלה. מה שמתרחש כרגע זה שכחלק מהרפורמה אפשר לקבל רישיון לאספקת חשמל לצרכנים, גם אם לא הקמת תחנת כוח. הדרישות לקבל על זה הן יחסית קלות. אתה צריך להיות בעל עון עצמי של 50 מיליון שקל, אתה צריך להעמיד ערבות של 2 מיליון שקל, ועוד ערבות שהיא לפי גודל העסקאות שאתה רוצה לעשות. הערבויות האלה נועדו להבטיח שאתה תתנהג לפי הכללים הרצויים, ושאתה לא תאסוף כסף מהצרכנים ולא תעביר אותו הלאה למי שמחר לך את החשמל. אז חברה שיש לה את העון העצמי הזה, היא חברה רשומה בישראל, פועלת לפי חוק והעמידה ערבויות, יכולה למכור חשמל לנו הצרכנים.
עכשיו. אבל בעצם איזה יתרון תחרותי יש פה? הרי קודם קיבלנו אותו ישירות מהיצרן, ועכשיו נוסף לנו עוד מתווך בדרך.
אז אתה ממש שואל שאלה מצוינת, והחומר התיאורטי כזה של משקי חשמל מלמד, זה שרוב התועלת לצרכנים נוצרת מהתחרות במקטע הייצור, בין התחנות הכוח. מהשאלה, מזה שמתקיים הליך תחרותי לקבוע מי יקים את התחנה, זה מה שמוריד מחירים. החלק של בסוף הפעולה של מחירה לצרכנים היא כבר השארית של התועלת, והיא לא אמורה להביא לחסכונות מאוד גדולים. אבל אני אתן ככה כמה סיבות מעניינות ללמה בכל זאת זה מעורר עניין, אבל אולי בכל זאת נתחיל על רגע על איך הדבר הזה הולך לעבוד. אז מי שהקים תחנת כוח, מאותם מספקים ותיקים שפועלים כבר כמה שנים בשוק, הם קונים את החשמל רק מהתחנה שאותה הם הקימו. כרגע הם לא משולבים בשוק. אבל המספקי החשמל החדשים, אלה שעכשיו מקבלים רישיון ואין להם תחנת כוח, בעצם מתקיים בישראל שוק סיטונאי לחשמל, שוק שככה, אדם שנפגוש בו ברחוב בעצם לא יודע על הקיום שלו. בשוק הסיטונאי הזה שנוגה, אותה חברת ניהול מערכת מנהלת, מצד אחד פועלות בו תחנות הכוח שנמכרו. הן מתחרות על הזכות למכור חשמל לשוק הסיטונאי. והתחנות שמציעות את המחיר הזול ביותר, הן ייצרו בשעה נתונה ויזכו בהכנסה מהמחירה לשוק. מהצד השני של אותו שוק נמצאים...
מה זאת אומרת, זה ממש מכרז בורסאי?
זה מכרז בורסאי, אפשר לקרוא לו ככה, כן? זה כמובן לא הבורסה הרגילה, אלא מין בורסת חשמל.
זאת אומרת, זה ממש מסחר ברצף?
זה מתרחש ככה, מדי יום, ממש בשעות האלה שאנחנו מקליטים עכשיו בצהריים, אז מנהל המערכת מקבל מכל היצרנים בשוק שפועלים במודל הזה את הצהרה של כמה הם יודעים לייצר מחר. הם אומרים לו כמה הם זמינים, האם הם בתקלה, בתחזוקה, או שהם יודעים לייצר וכמה, והם מציעים לו הצעת מחיר כמה הם מבקשים עבור האנרגיה שהם
יקבלו. עסקאות פורוורד כאלה, מתחייבים על כמות
למחיר. ליממה הקרובה, ליממה הקרובה. עכשיו, הוא יודע מה הביקוש הצפוי במשק החשמל בכל שעה, הוא יודע, נגיד, בערב יקר, אני צריך יותר חשמל, בלילה הביקוש ירד, ברמה של כל חצי שעה הוא יודע כמה חשמל יידרש בישראל, זה חלק מהאחריות של ניהול המערכת, ובאותו מין מכרז שמתקיים מדי היום, הוא יודע, הוא מחליט איזה מהתחנות יפעלו וכמה הם ייצרו. עכשיו, הוא קובע את המחיר בשוק לפי התחנה היקרה ביותר שיצרה בכל שעה. אז מה התוצאה של זה? בשעות שבהן הביקוש מאוד גבוה, נגיד ינואר, בערב, קר מאוד, חייבים להפעיל את כל התחנות שזמינות בישראל, המחיר בשוק הסיטונאי ודאי יהיה מאוד גבוה, כי תפעל גם תחנה ממש ממש גרועה בקצה. לעומת זאת, כרגע המזג אוויר נהדר, כמעט לא צריך מזגנים, הביקוש מאוד נמוך, ואז יפעלו רק יחידות יעילות, והמחיר בשוק הסיטונאי הוא יהיה נמוך. אז התחנות מתחרות על זכות לייצר, היא ברור שאם הביקוש נמוך, צריך להציע מחירים מאוד יעילים כדי להיות חלק מהזוכים לייצר באותה שעה. ומי שזכה ומייצר, הוא יקבל את המחיר שנקבע בשוק בכל חצי שעה, ויהיה לו רווח לעומת העלות שהייתה לו ביצור. אז זה הצד של היצרנים. בצד של המספקים, אז בבסיס, אם אני קיבלתי רישיון הספקה, ואתה צרכן שלי, אני קונה חשמל לפי הביקוש שלך. ואני קונה את זה במחיר שקבעה חברת נוגה באותה חצי שעה. בנוסף, אני משלמת מין תשלומים קבועים שהם משתנים בין השעות, בגלל שקמו תחנות כוח והן משרתות אותי. אתה זוכר שאמרנו לפני כמה דקות שתחנות הכוח מקבלות מין תשלומי זמינות. יש להם עוד עלויות קבועות לתחזוקה, לתשלום על עצם זה שהם קמו. תחנת כוח היא דבר מאוד יקר, יכולה לעלות מיליארד דולר גם. אז המספקי החשמל הם גם קונים את החשמל בשוק הסיטונאי, וגם על כל קוטש קילוואט שעה שהם צורכים, שהצרכנים צורכים, הם משלמים משהו מהעלויות הקבועות האלה של התחנות. והתשלום הזה הוא מאוד יקר בחודשים היקרים של השנה, בקיץ ובחורף, כשהביקוש גבוה, בשעות הפסגה, אז התשלומים הקבועים האלה הם יקרים. אז אני כמספק את החשמל גם אשלם ממש את מה עלה עכשיו בחצי שעה הזה בשוק.
זאת אומרת, אתם מסבסדים גם את התחזוקה של הייצור למעשה?
כן.
וגם את התחזוקה של התווך הסופי.
הם משלמים על גם הדלק ששימש לייצור האנרגיה שבה השתמשו הצרכנים, וגם את העלויות הקבועות. העלויות הקבועות האלה זה עלות תחנת הכוח ועלות התחזוקה.
אוקיי, ודיברנו על מה בעצם היתרון של זה לעומת המצב הנוכחי.
יפה. אז לכאורה, אתה צודק לגמרי שלא השתנה כלום, כמו שקודם חברת חשמל קנתה עבורי את החשמל מתחנת הכוח.
זה נראה הפוך, זה נראה כאילו המצב גורה. כאילו אפילו הוספנו עוד תווך של חוסר ידיים בתוך הסיפור הזה.
אז מה בכל זאת? אז דבר אחד שקורה, אותו מספק, אם אני המספק שלך, אני מאוד לא רוצה שאתה תצרוך חשמל בשעות הפסגה, כי לי עולה הרבה יותר ביוקר לקנות עבורך את החשמל בשעות האלה. אז למשל, אם לך אתה קנית בשעה טובה טסלה, רכב חשמלי, ואתה רוצה לטעון אותו, אני אעשה את הכל כדי שאתה לא תטען אותו בשעות הערב, שהן השעות היקרות יותר של החשמל. ואני אפעיל מערכת לניהול הטעינה, או תמרץ אותך.
מדברת על סוג של אופטימיזציה מקומית שרק...
נכון, אני סוג של לנהל את הביקוש שלך ותמרץ אותך בכל מיני כלים כדי שאתה לא תטען בשעות היקרות לי. ולכן עצם זה שזה עבר להספקה פרטית, הביא לזה שאני אעודד את היעילות בצריכת החשמל. אז זה כבר תועלת בפני עצמה. חשמל, הדימוי שלו שהוא מוצר קשיח, קשה, אם אתה תרצה בערב להתקלח בחורף או לחמם את הבית לילדים, אתה כנראה לא תגיב לאיתותים הכלכליים שניתן לך.
עם פיזור גמיש.
אז אתה, כן, אז אתה בדברים מסוימים
ביקוש
כמו...
ביקוש קשיח וסוג של פיזור גמיש בחלק...
אז נגיד את מכונת הכביסה, אולי אתה לא אכפת לך באיזה שעה היא תפעל, תעשה אוטומטית שזה יהיה בלילה, וטעינת הרכב החשמלי אולי תסכים שזה יקרה בחצות ולא בשמונה בערב. אבל את הבית אתה תמשיך לחמם בינואר, ולא תשב בקור כנראה. אז חלק מהביקוש
בשנה
הוא...
נורמלית,
בשנה נורמלית. כן. בשנה שבאמת קר בה בחורף. אז, אתה, אז הביקוש הוא... חלק משמעותי ממנו הוא קשיח, וחלקים מסוימים יש בהן גמישות. אז התועלת הראשונה בעולם הזה של תחרות בהספקה, זה התמריץ הכלכלי שיש למספק פרטי להסיט את ההתנהגות שלך, לכוון אותה במידת האפשר לשעות היותר זולות. בעוד שכשמונופול הוא המספק, אז הוא תמיד, התעריף נקבע ככה שכל מה שעולה לו נקבע מהצרכנים. אז בעצם אין לו תמריץ לגרום לנו הצרכנים להתייעל. אז זה תועלת מספר אחת. תועלת השנייה, והיא מאוד מעניינת, רשות החשמל פרסמה החלטה כבר שנקראת מודל שוק להספקה, וההחלטה הזו מביאה לישראל תמריצים לעידוד אנרגיה מתחדשת. איך הדבר הזה עובד? אז אמרנו שאם אני המספקת שלך, אני קונה עבורך את האנרגיה בשוק, ובשעות הפסגה זה עולה לי מאוד מאוד ביוקר. ואמרה רשות החשמל משהו קטן אבל מאוד משמעותי, היא אמרה, המספקים רשאים לא לקנות הכל ממנהל המערכת, הם רשאים לעשות עסקאות עם מתקני אנרגיה מתחדשת ועם מתקני אגירה. מה זה אומר? אני מסתכלת על הצריכה שלך, מנתחת את הביקוש, רואה כמה אתה צפוי לצרוך לפסגה, ואני מביאה מקורות ייצור מתחדשים ומקורות אגירה שיקזזו את הצריכה שלך בשעות היקרות.
זה נקרא ייצור למלאי.
אני חייבת, זה חייב לקרות בדיוק באותה שעה, כי אם אני אעצר בשעה אחת ואתה צורך בשעה אחרת, אז הקיזוז הזה לא יתאפשר.
אז אין בעצם...
אין מלאי, בחשמל אף פעם אין מלאי.
אלא...
אלא ממש התאמה של השעות.
למה בחשמל? בעצם אין מלאי? הרי...
אז בניגוד למים, אם הייתי נגיד מספקת לך מים, יכולתי לשים בריכה או איזה דוד יד הבית שלך, לקנות מים בשעות הזולות, ואתה היית פורק אותה מתוך
מתקני
הדוד.
מתקני הגירה זה משהו ש... להגירת חשמל זה, זה משהו תיאורטי?
אז מתקני הגירה הם קיימים בישראל, וקיימים מאוד בעולם, וטכנולוגית הם לגמרי זמינים ואפשריים. למעשה זה דומה לסוללות שיש לך בטסלה, אם יש לך.
לא, אין לי טסלה.
אוקיי, אני מאחלת לך, או אני רוצה לעצמי, כן? אז סוללות סוללות ליטיומיון, אלה סוללות שהן בשימוש גם במשק החשמל. אוגרים את החשמל לסוללות בשעות השפל, השעות שבהן זול לקנות את החשמל או לייצר אותו, ופורקים את זה בשעות שהביקוש יותר גבוה. למעשה יש פה סוג של ארביטראז' כי אני קונה בזול ומוכרת את זה בשעות היקרות. עכשיו, למה הדבר הזה מאוד משמעותי, או מפה התועלת בתחרות בהספקה? בגלל שאני כמספקת פרטית מחפשת כל הזמן איך לא לקנות ביוקר את החשמל עבורך. אני רוצה לגבות ממך תשלומים בפסגה שהם יקרים, כי אתה, אם לא תקנה ממני, תקנה מחברת חשמל ביוקר בשעה הזו, אבל אני רוצה להביא מקורות כך שאני לא אקנה עבורך ביוקר באותה שעה. עכשיו, איך אני עושה את זה? אני מקימה מתקן אגירה כזו סוללה, שהיא מין מחולה עם סוללות בפנים, שהיא תשב או אצלך בחנייה של הבניין, או במקום אחר מרוחק. אני מקימה שדות סולאריים, אני מקימה מתקן ביוגז, אני אקים בעתיד חוות רוח, טורבינות רוח קטנות, ומכולם אני אייצר או אפרוק אנרגיה בשעות שהביקוש שלך הוא בשעת פסגה, שעה יקרה. וככה בעצם מה שמתרחש, מצד אחד אני כמספקת חשמל מצליחה לייצר רווחיות, אבל מצד שני עשיתי משהו טוב למשק החשמל, כי הבאתי מקורות ייצור ואגירה שיפעלו בשעות היקרות. ופה התועלת בהספקה, התחרות בהספקה בעצם רתמו אותה כדי להביא יותר מקורות אנרגיה מתחדשת. למעשה, אם יש פה עוד מישהו שהוא חושב להקים שדה סולארי בישראל, כרגע המשק נבנה כך שהדרך היחידה שלו לקבל ערך כספי עבור השדה הסולארי הזה, זה למצוא מספק ולמכור לו את האנרגיה. אז בדרך ההקשרים האלה שנבנו פה, המודל הזה של השוק, מתקני אנרגיה מתחדשת מחפשים את המספקים, המספקים מחפשים את השדות האלה כדי למצוא מקורות זולים לייצור, וככה תחרות בהספקה מקדמת אנרגיה מתחדשת.
נורית, בואי ברשותך גם כן. להכניס לדיון את כן. הנושא שנמצא... כן. הרבה בכותרות בזמן האחרון, וזה החשמל הכשר.
מצוין, כן.
אז איך הוא בעצם מתקשר לתוך הסיפור? זה נשמע, זה נשמע על פניו היום ונורא.
אוקיי, אז קצת רקע על מה זה חשמל כשר למי שפעם ראשונה נתקל במושג. בישראל יש אוכלוסייה חרדית, עשרות אלפי משפחות, זה הסדר גודל, שלא רוצות לצרוך בשבת חשמל שיד אדם מעורבת בו, שיש בו פעולה של עבודה בשבת. והם כבר הרבה מאוד שנים מחפשים פתרון איך להשתמש בחשמל, להדליק מזגן, לחמם מזון בשבת, אבל לעשות את זה בצורה כשרה, ללא יד אדם בתהליך. הפתרון שהם מצאו הוא פתרון מזיק ולא טוב לא להם ולא לסביבה. הפתרון הוא גנרטורים שפרוסים בצורה לא חוקית בשכונות חרדיות, ומותחים קווי רשת ישירות לדירות שרוצות ליהנות מהשירות הזה. אז אם נלך עכשיו במאה שערים בבני ברק, אנחנו נראה גנרטור עומד באמצע הרחוב, קווי רשת לא חוקיים פרוסים לדירות, ואפשר להתעכל בקווים האלה, אפשר להתחשמל, הגנרטור כמובן מפזר אוויר מזוהם בשעות שהוא פועל, וזה גם מאוד מאוד יקר למשפחות שמשתמשות בזה. אז לאוכלוסייה הזו נדרש פתרון אחר. עכשיו, מה שקרה פה מאוד יפה, זה ממש סיטואציה של win-win כזה לכולם, זה הכניסה לשוק של אותם סוללות, ואותו מודל שוק שתיארנו קודם. בעצם מה הרעיון? אז אני מלווה את החברה הכלכלית של בני ברק שמקדמת כזה פרויקט, אז זה קורה אותו דבר בעוד אזורים חרדיים. הרעיון הוא להקצות קרקע להקמה של מתקן אגירה, מתקן שיהיו בתוכו סוללות. הסוללות האלה יהיה להם בעצם חיים כפולים. בוא נראה מה הם יעשו בימי חול ומה הם יעשו בשבת. בימי חול הם יפעלו באותו מודל שוק שתיארנו קודם, הם ימצאו לעצמם צרכנים שלא צריכים בכלל להיות בבני ברק. זה יכול להיות ברמת גן, בפתח תקווה, בכל מקום אחר בארץ. ומספק חשמל, יקנה אנרגיה מאותו מתקן אגירה בשעות הפסגה, ויעשה עסקה למכור את החשמל לצרכנים. כך הוא למעשה יממן את הקמת המתקן. עכשיו, ביום חמישי בלילה, שזה השעות הזולות של החשמל לפני שבת, המתקן יטעון לעצמו, הוא יטען בחשמל, ויחכה לכניסת השבת. עם כניסת השבת, ייווצר מעין אי חשמלי. חברת חשמל תצטרך לנתק את השכונה מהרשת הארצית. בעצם ייווצר אי חשמלי, בתוך האי הזה מי נמצא? נמצאים הצרכנים החרדים, ונמצא מתקן האגירה שהקמנו. המתקן הזה הוא טעון בחשמל, ועכשיו לאורך החשמל הצרכנים צורכים הם, אני בדרך שעון שבת, המקרר עובד, המזגן, חימום מזון וכן הלאה, התאורה בבית, ולפי הקצב הצריכה, חשמל נפרק מהסוללה ללא יד אדם, הוא נפרק לפי עומס הביקוש של הצרכנים. ואז לאורך השבת זה נפרק בהדרגה, עד שבסוף השבת החשמלים, הצרכנים בעצם מתחברים חזרה לרשת, וחוזרים להתנהג בצורה רגילה. עכשיו, למה זה win-win, או איזה דבר טוב קורה פה? מצד אחד, מוקצת פה קרקע במרכז הארץ, להקמת מתקן אגירה, והמתקן הזה נותן הרבה תועלות. הוא חוסך הקמה של תחנות כוח, הוא נותן שירות של אנרגיה בשעות הפסגה היקרות, הוא פותר בעיה של רשת שיש בגוש דן. בגוש דן רשת החשמל לא מצליחה לספק את כל המגדלים שקמים באזור הזה. אז צריך מקורות אגירה בתוך גוש דן כדי לתת מענה לביקוש. אז גוש דן מקבל הרבה תועלות מזה שבבני ברק יש מתקן אגירה בימי חול. ובשבת הצרכנים החרדים מקבלים את השירות שהם רוצים. עכשיו, יצא פה משהו יפה שהוא נקי, הוא חוקי, הוא טוב, הוא מתאפשר כלכלית, הוא לא דורש סובסידיות ותועלות, ולכן הוא באמת נכון לכולם.
זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, אז את אומרת שהבעיה היא לא במהות אלא במיתוג.
מאוד, נכון, כי באמת זה פורסם בחדשות, כאילו כל החשמל בישראל יקשר, לא יפעלו תחנות בשבת.
זה פורסם כעוד סעיף של הסחטנות החרדית לכאורה.
כן, זה פורסם בצורה שלא מתארת את מה שבאמת מתרחש, ומה שמתרחש הוא באמת יפה, הוא מתכתב עם השוק שמתפתח, עם הטכנולוגיה החדשה הזו של הסוללות, ואני ממש מאמינה שהוא טוב לכל הצדדים בצורה נכונה כלכלית.
עכשיו, דיברנו עד עכשיו על כל מה שיקרה בעצם ברקע, כצרכן. איך, או כצרכנים, איך אנחנו נחווה את התהליך?
אוקיי, אז בוא נבדיל בין צרכנים גדולים, מגדלי משרדים, לבין אנחנו בבית. כדי להשתתף בשוק הזה, צריך דבר שנקרא מונה חשמל רציף. מה זה אומר? לכולנו יש מוני חשמל, אבל הם יודעים להגיד רק במצטבר כמה צרכנו על פני החודש כולו, והם לא יודעים להגיד כמה צרכנו בכל שעה. עכשיו, כדי להשתתף בשוק היותר משוכלל הזה, צריך את אותו מונה רציף. הפעולה הזו כבר הוחלט לעשות אותה, הוחלט על שלב א' שלה, על מאות אלפי משפחות, כבר לחלק זה הותקן, ובהדרגה זה ייפרס לכולנו בתוך ככה השנים הקרובות. לכן אנחנו הביתיים טיפה
אנחנו
מתעכבים.
אנחנו צריכים לעשות משהו אקטיבי?
לא, מגיעים אלינו, יקרה... חברת חשמל יצאה במכרזים לקבלנים שיתקינו, זה מתנהל בצורה מאוד מאוד יעילה, נקבעו לזה מחירים, וכל עוד זה נקבע שהבית שלנו יעבור את השינוי הזה, אז אנחנו גם לא סופגים עלויות חריגות.
וזה יקרה לאורך 2023?
עוד כמה שנים קדימה, כי בסוף יש קצב להגיע ל2.5 מיליון משפחות בישראל, אז ייקח כמה שנים, אבל אנחנו נהיה שם בעתיד. עכשיו בואו עוד רגע נקפוץ בזמן, ונגיד שכולנו כבר הותקנו אותם מונים רציפים. אז בעצם הרעיון הוא שכמו שכשאני עובר דירה מרוצה לקנות שירותי אינטרנט, אני מקלידה רגע בגוגל מי יכול לתת לי את השירותים האלה, וחברות שונות יפנו אליי, יציעו לי הצעות, ואני אבחר את זו שהכי מתאימה לי. אז הרעיון הוא שבחשמל יקרה דבר דומה, יהיו לי הצעות שונות, ואני אבחר את זו שמתאימה לי. עכשיו, הצעות ייבדלו במחירים שמציעים לי, במבנה העסקה, האם גם זה גם שירות לטעינת הרכב החשמלי שלי.
רוצה לחזור רגע אחור. איך אני בכלל כצרכן יודע שאני יכול להתחיל להשתמש בשירותים האלה שכבר הותקן לי המונה הזה?
אז א', באתר חברת חשמל אפשר לראות את רשימת כל הכתובות בישראל שבהם זה הותקן, וזה מתעדכן ככה לפי התקנות הנוספות, וב', מספקי החשמל מחפשים אותנו הביתיים, הם כבר התחילו, והם רואים את הרשימה הזו ויפנו בצורה אקטיבית לשחקנים בשוק. עכשיו בוא נגיד שחברה פנתה אליי רוצה להציע לשירותים, גם אם אני בית או אם אני מגדל משרדים, אז בעצם מה עושה אותו מספק חשמל? הוא קודם כל מסתכל איך נראה הביקוש שלי, האם אני צורכת בשפל או בפסגה. אם אני צורכת בפסגה, אז הוא מנתח מה הוא יכול לעשות כדי להציע לי הצעת ערך שתוזיל לי את העלות, אבל גם תשאיר רווח בכיס של אותו מספק חשמל. וכדי לעשות את זה, המספק כנראה יצטרך לחשוב על עסקה עם מתקן סולרי, עם מתקן אגירה, הוא יחשוב איפה להקים אותו, האם אצלי במרפסת או בחנייה, או להקים את זה באתר מרוחק, האם להקים אגירה אחת שתשרת הרבה צרכנים, או אגירה מבוזרת לכל צרכן, הוא יחשוב מה המבנה האופטימלי לפי הצרכן והביקוש, ויציע עסקה שגם תיתן לי הנחה לעומת המחירים הרגילים בשוק, וגם תשאיר רווחיות אצלו, וגם בעצם תעודד הקמת אגירה בישראל ומתקני אנרגיה מתחדשת.
זה נשמע נורא מורכב ברמה המקצועית. הצרכן רגיל ביתי, איזה כלים יהיו לו בעצם לקבל החלטה בין ההצעות השונות?
אז בקצה, כדאי שיהיה פה מה שאנחנו רואים באירופה כבר, שיש אתרים שבאמת המשווה הצעות, כמו שאתה היום קונה ביטוח רכב, אז ההצעות הן שונות באופי, עם או בלי השתתפות עצמית, עם שירותים מורשים או לא, עם מוסכים מורשים, יש הרבה מימדים להשוות את ההצעות. אז בשוק שהוא מאוד משוכלל...
כן, גם בתחום הרכב אנחנו כולנו בסופו של דבר די מתקשים, וזה תחום שהוא פחות ליבתי.
נכון, אז באמת, ככל שהשוק נעשה יותר משוכלל, העסקה היא כבר לא 20 אגורות לקוטש או 21, אלא השוואה היא לא במימד אחד, אלא בהרבה מימדים. נכון, אז במצב הזה נוצרות עוד חברות שמעזרות לנו להשוות את ההצעות, מראות כמה תהיה העלות השנתית ואיזה תועלות יהיו. נכון, זה נהיה יותר מורכב, אבל גם יותר מעניין. עכשיו, מה שעוד מעניין בישראל, צרכנים שהם מאוד גדולים, כמו חברות שפועלות בשווקים בחול, או הם בבעלות של חברה בינלאומית, הצרכנים האלה מבקשים היום להיות 100% ירוקים עד שנת 2025. הם נדרשים לזה על ידי הצרכנים שלהם בעולם ועל ידי הבעלים שלהם. ומודל השוק הזה הוא גם מאפשר לחברות כאלה לקנות 100% חשמל ירוק, למרות שבישראל אנחנו רק כרגע חוצים את ה-10%. איך זה קורה? הם יעשו עסקה עם מספק כזה, אבל האנרגיה כולה תרחש רק מאנרגיה מתחדשת. ולכן מודל השוק בעצם פותח פתח לחברות לעמוד גם בסטנדרט הבינלאומי
של להיות ירוק. אבל אני כצרכן לא אוכל לקבוע מה מקור האנרגיה.
אז כן, אתה יכול, גם רואים את זה בארצות הברית, אתה יכול לעשות עסקה עם מספק, שהוא אומר לך, אצלי אולי טיפה יותר יקר, אבל 100% מהמקורות יהיו מתחדשים.
הבנתי, כמימד נוסף לקבל.
נכון, התופעה המעניינת היום זה שמתקני ייצור ממקורות מתחדשים, בעיקר מתקני אנרגיית שמש, מציעים הצעות יותר זולות מאשר תחנות כוח שעובדות בגז. ולכן חברות הן יכולות גם לקבל הנחה יותר גדולה וגם לעשות עסקה שהיא לגמרי ירוקה. עכשיו, המימוש המלא של זה הוא יהיה בישראל רק מינואר 2024, כי בסוף יש פה מערך שלם שדורש לנהל את זה.
ינואר 2024 זה אומר שהצרכנים הראשונים שחוברו בצורה מתאימה יוכלו לבקש.
אז בוא נבדיל בין מגדלי המשרדים לבין אנחנו הביתיים. מגדלי המשרדים הם רובם מראש כבר יש להם עונה רציף. הם כבר במילא קונים חשמל מאיזשהו בעל תחנת כוח, רובם. ולכן הסוגיה של המונה היא לא הבעיה. הסיפור בו יותר היכולת של המערכת לנהל כל כך הרבה עסקאות. יש עשרות מספקים כאלה, עשרות בעלי רישיונות הספקה חדשים. העסקאות הן מאוד מורכבות, כי בכל שעה מקזזים אנרגיה שיוצרה בהרבה מאוד מתקנים קטנים. צריך מערכת שלמה לנהל את זה. ולכן באופן טבעי, ההחלטה התקבלה רק בספטמבר, אי אפשר לממש אותה מחר. לכן נקבע פרק זמן עד ינואר 24, שבו אפשר יהיה לממש. מה שכרגע מתרחש בשוק זה שהצרכנים הגדולים הם בתהליך של לחפש מי ייתן להם את העסקה הזו, והעסקה עצמה היא תמומש מאוד שנה, שזה בסדר גמור.
עכשיו, חברות הקצה הן כבר הוקמו בהקמה.
אז המספקי חשמל האלה, יש קרוב ל-40 שקיבלו רישיונות הספקה, ועוד רבים שהם בדרך לקבל, והם כדי לזכות באותו רישיון, צריכות להוכיח שהן יודעות את העבודה, שיש להם מערכות מחשוב מתאימות, תוכנית עסקית. אז
והחלוקה כאן ביניהם היא חלוקה גיאוגרפית בבסיס?
לא. אז זה ההבדל בין שני המושגים שתיארנו קודם. חלוקת חשמל היא גיאוגרפית. זה קו רשת שמגיע אליי, הביתה, בעיר שבה אני גרה. אבל הספקת חשמל היא וירטואלית לגמרי. אני יכולה לעשות את העסקה הזו כמו
כן,
שאני.
כן, אבל בתנאי הרישיון, החלוקה
לא,
היא.
לא, בניגוד גיאוגרפית. בניגוד לנגיד רישיונות חלוקת גז, דברים שהם נקבעו גיאוגרפית, ניתנו 40 מהרישיונות האלה כמעט, וכל חברה עכשיו היא נאבקת או שואפת להגדיל את נתח השוק שלה. ברור שאם ניפגש שוב בעוד 3-4-5 שנים, כנראה לא נראה 40, נראה איזושהי קונסולידציה שם. נראה חברות שאמרו לו, אני רק אקים מתקני אנרגיה מתחדשת, את פעולות ההספקה אני אתן לחברה אחרת. אבל, וחברות אחרות שיבחרו אולי לקחת חלק אחר מהשוק. אבל כרגע אנחנו מין שלב שכולם רואים את הדבר החדש שמתרחש, ומחפשים איך למצות את השוק החדש. ולכן הרבה הגישו בקשה, קיבלו רישיון, ומתחילים לחפש את הלקוחות שלהם, למצוא מה האסטרטגיה העסקית שלהם בשוק.
נורית, אנחנו מתקרבים לסיום, ואני אשאל אותך שאלה שאני מרבה לשאול בזמן האחרון. אנחנו בערב מאוד מאוד ארוך של הקמת ממשלה חדשה. ערב שנראה מאוד, איך נאמר, מעניין ומאתגר. ואם היית צריכה ככה להעמיד איזשהו יעד לממשלה החדשה, מה היעד שהיית רוצה שיהיה?
אז בתחום האנרגיה אני חושבת ששני דברים. אחד, אנחנו בתהליך מתמשך כדי להצליח לעמוד ביעדי אנרגיה מתחדשת יותר גדולים. והייתי רוצה לראות את הממשלה מקדמת את זה, בעיקר פותרת חסמים שונים, כמו היכולת להתחבר לרשת החשמל, לאתר שטחים, כל הדברים האלה צריך סיוע ממשלתי כדי לשחרר את האילוצים ולאפשר לנו לעמוד ביד. בתחום שעליו דיברנו כאן בשעה האחרונה, אז אני חושבת שבעיקר צריך ליצור כללי השוק ולשחרר. כי הדבר המאוד יפה שקורה פה זה שהשוק חי ומתעורר ומתחיל לפעול, וצריך לתת לילד הזה לקום על הרגליים ולנוע קדימה.
נורית, תודה רבה. אני נהניתי מאוד לשמוע ולהחכים. ולמאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו. ניפגש בפרקים הבאים והמעניינים של הפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאיטיב.
תודה רבה.